מסכת עדויות, הקדמה למסכת עדויות. מסכת עדויות לא מדברת על הלכות עדות, כפי שזה אולי נשמע, אלא היא מדברת על עדויות שהעידו חכמים במקום מסוים. אותו מקום היה בקרם ביבנה, שם היה כינוס גדול של חכמים, בזמן רבן שמעון בן גמליאל, ונכנסו לשם, וכל מי שידע הלכה פסוקה בשם אחד מגדולי הדורות האחרונים, בא ואמר את זה, העיד בשמם, לכן זה נקרא עדויות. ובעצם המסכת הזאת אין לה נושא מסוים, היא עוסקת בעצם בכל הנושאים שיש בשס. אנחנו נפגוש משניות מכל התחומים. הגמרא אומרת, עדויות בו ביום נשנית, זה היום שבו העבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, והעלו את רבי אלעזר בן עזריה, וסילקו את שומר הפתח, ויכלו המון המון תלמידים להיכנס, ויכלו לברר את כל ההלכות. גם מקום אחר, המשנה, המסכת הזאת מוגדרת, נקראת בחירתה, מפני שהמשניות בהן שוות הרבה, כי הן עדויות שהתקבלו על ידי רבנים חשובים באותה תקופה. הפרקים במסכת ארוכים ומלאים בנושאים שונים, ואנחנו נחלק את הפרק הזה לשניים. אנחנו נעבור תכופות מנושא לנושא, לא נסביר הכל בפורטרוט, נשתדל לתת הקדמה נכונה ואז להסביר את המשנה. פרק ראשון, משנה א', שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן, והלל אומר מפקידה לפקידה אפילו לימים הרבה. אז שמאי אומר שזה בהלכות נידה, הוא אומר שאישה שמגלה שהיא טמאה, היא לא צריכה לחשוש שהיא הייתה טמאה כבר מקודם, ודברים שהיא נגעה בהם הם בעצם טמאים, אלא דיין שעתן, כלומר בשעה שהיא גילתה את זה, מאז היא טמאה ולא לפני. והלל אומר, מפקידה לפקידה אפילו לימים הרבה, כלומר היא צריכה לחשוש שאולי נטמאה שנייה אחרי הבדיקה האחרונה שהיא עשתה, ואם הבדיקה הקודמת שהיא עשתה היה לפני ימים הרבה, אז כל התארות שהיא נגעה בהם מאז ועד היום, הם בעצם טמאים למפרע. והחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא מעט לעט ממעטת על יד מפקידה לפקידה, ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעט לעט. או במילים יותר פשוטות, מה שקרה האחרון? אם הדבר האחרון שקרה זה מעט לעט, שזה אומר 24 שעות, כלומר, אז היא טמאה מאז. ואם היא עשתה בדיקה יותר אחרי, אם היא עשתה בדיקה בתוך ה-24 שעות האחרונות, אז היא טמאה רק מהפקידה האחרונה. אם הבדיקה שהיא עשתה לפני 24 שעות, אז היא טמאה רק מ-24 שעות. אז אנחנו רואים כאן בעצם מחלוקת של שמאי והלל, וחכמים הם מכריעים והלכה כמותם. אנחנו נראה עוד כמה דברים כאלה, וזה דברים שנאמרו באותו יום בקרם ביבנה. כל אישה שיש לה וסת, דיה שעתה. זה בעצם הערה של המשנה, שכל מה שמענו עד עכשיו, זה אישה שיש לה, שהיא ראתה את הווסת שלה לא בזמן, אבל אישה שיש לה ווסת והיא ראתה בזמן, אז לכולי על מדיה שעתה, כי כאן, עכשיו הייתה אמורה לראות, והיא באמת ראתה, לא חוששים שהיא ראתה שלא בזמנה. המשמשת בעידים, הרי זו כפקידה, ממעטת על יד מעט לעט ועל יד מפקידה לפקידה. מי שמשמשת בעידים, אחרי תשמיש, היא מקנחת את עצמה בעידים, עידים זה בעצם בגד שהוא כאילו עד, שאפשר לבדוק לראות אם היה דם או לא, אז זה כבר נחשב כמו בדיקה, וזה ממעט את המעט לעט, כלומר, לא צריך להתחשב, אם היא עשתה את זה לפני פחות מ-24 שעות, אז מתייחסים לזה ולא למעט לעט, ואם היא עשתה את זה אחרי הבדיקה, גם כן מתייחסים לזה, כלומר, זה כמו בדיקה, הכינוח הזה הוא כמו בדיקה. משנה ב' בהלכות חלה. שמאי אומר, מקו לחלה, והלל אומר, מקביים, כלומר, אומר שמאי, אם העיסה, היא קו של חיטים, אז צריך להפריש מזה חלה. והלל אומר מקביים, הם לומדים את זה מפסוקים. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייבים בחלה. בסדר, זה דעה מכריעה, לא קו ולא קביים, אלא קו ומחצה. ומשהגדילו המידות אמרו חמשת רבעים חייבים. מאז שהגדילו את המידות, כלומר יש מידות בציפורי ויש מידות בירושלים. המידות, אז מה שאמרנו קו ומחצה זה מידות ירושלמיות, אבל כשבציפורי הגדילו את המידות אז היה צריך להגיד גם להם את המידה אז אמרו חמשת רבעים חייבים, בגלל שהם הגדילו את המידות, כלומר אצלם כשהיית אומר קו וחצי היית מתכוון ליותר חיטים מאשר אצל בירושלים, אז אמרו להם במקום קו וחצי אמרו להם חמשת רבעים, כלומר קו ורבע, קו ורבע ציפורית שווה קו וחצי ירושלמית. רבי יוסי אומר חמישה פטורים, חמישה ועוד חייבים. אז רבי יוסי דקדק עוד והוא אמר שחמישה רבעים בדיוק הם עדיין פטורים, חמישה ועוד זה כבר השיעור שחייב. משנה ג' הלכות מקווה. הלל אומר מלוא הין מים שאובים פוסלים את המקווה. מה הכוונה? כאשר ממלאים מקווה צריך למלא אותו במים שאינם שאובים. עד שיהיה 40 שעה. ברגע שאנחנו ממלאים ותוך כדי המילוי נפל לתוך זה מים שאובים, אז יש כמות מים שאובים שפוסלת את כל המים הטובים ששמת שם. כמה זה? אומר הלל, מלוא הין. מה זה הין? הין זה 12 לוג. אלא שאדם חייב לומר בלשון רבו, אומרת המשנה. כלומר, למה הלל אמר את המילה הין? הין זה מידה של תורה. למה הוא לא אמר 12 לוג? כי חייב אדם לומר בלשון רבו, וככה הלל קיבל את הלשון הזאת מרבו. דרך אגב, אחרי שהמקווה כבר מלא ב-40 שעה מים הקשרים, כל מים שבעולם שיפלו פנימה לא יוכלו להוציא אותו מתיקונו. ושמאי אומר תשעה קבין, אם נפלו תשעה קבין פנימה זה הורס את המקווה בזמן שממלאים אותו. וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא עד שבאו שני גרדיים משאר האשפות שבירושלים. והעידו משום שמעיה ואבטליון, שלושת לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה, וקיימו חכמים את דבריהם. זה בעצם מראה לנו על סיפור דרמטי, שבאו לאותו מקום בקרן ביבנה, באו שני גרדיים משאר האשפות שבירושלים, גרדיים זה אורגים. אז הגמרא אומרת שאין לך אומנות פחותה כמו גרדיים, ואין לך מקום פחות כמו שאר האשפות, ולמרות זאת, בגלל שהם העידו משום שמעיה ואבטליון, שהיו חכמי הדור שלפני הלל ושמאי, אז קיבלו חכמים את דבריהם. כלומר, הלל ושמאי שמעו את הדברים וקיבלו את דבריהם, ולא התביישו. וההלכה היא שזה באמת שלושה לוגים מים הם פוסלים את המקווה. וקיימו חכמים את דבריהם, זה הלל ושמאי. משנה ד', ולמה מזכירים דברי שמאי והלל לבטלה? כלומר, אנחנו כל הזמן אנחנו אומרים כאן במשניות האלה, הלל ושמאי, את הדעות שלהם, אנחנו רק אומרים, וחכמים אומרים, והלכה כמותם. אז למה הזכרנו את הלל ושמאי? ללמד לדורות הבאים, שלא יהיה אדם עומד על דבריו, שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם. כלומר, ללמד אותנו ענווה, שלא נהיה, שאדם לא יהיה עקשן ויעמוד על דבריו, אם לא פוסקים כמותו יתעקש ויגיד לא יכול להיות וימרה על דעת החולקים עליו, אלא יראה שגם אבות העולם, כן, שמאי והלל, אפילו הם לא עמדו על דבריהם כאשר היו רבים כנגדם. משנה ה', ולמה מזכירים דברי היחיד בין המרובים? הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובים. אז יש שאלה עוד יותר כללית, למה בכלל מזכירים את דברי היחיד כשהם מול רבים, כאשר אנחנו יודעים שההלכה כדברי המרובים? תשובה, שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, כלומר לפעמים בית הדין מאוד מאוד שמח לראות את דעת היחיד, כי לפעמים זה מציל אותו, ואז כי לפעמים הוא מחפש דעה אחרת ושהוא יוכל לסמוך עליו בשעת הצורך, ואם הוא לא היה יודע את דעת היחיד הזאת הוא לא היה יכול לעשות את זה. למה? שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין, שהחכמים בו יהיו יותר חכמים וגם הם יהיו מספר חכמים יותר גדול. היה גדול ממנו בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ולכן הם לא יוכלו, אם נגיד בשעת הצורך הם צריכים לפסוק שלא כדעת הרבים, מה הם יעשו? אם הם יראו שדעת יחיד פעם הייתה אחרת, אז הם יוכלו לסמוך עליה. משנה וב, אמר רבי יהודה, אם כן, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובים לבטלה? בעצם זו אותה שאלה, הרי זה בעצם אם הלכה כמותו אז זה לבטלה, שאם יאמר האדם, כך אני מקובל, יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת. אז עוד תשובה, למה מזכירים את דברי היחיד, שאם בן אדם יגיד, אבל ככה אני קיבלתי מרבותיי, יגידו לו, זה בסדר שקיבלת ככה מרבותיך, כדברי איש פלוני שמעת. נכון, יש לדעה הזאת מקום, אבל תדע לך שלא נפסקה הלכה כמותה. עד כאן החלק הראשון. מסכת עדויות, פרק ראשון, חלק שני, משנה זין. בית שמאי אומרים, רוב העצמות מן העצמים, בין משניים, בין משלושה. המשניות הבאות עוסקות במקרה מעניין, ששמאי חולק על בית שמאי, כלומר, שמאי חולק על תלמידיו. אז המשנה שלנו מדברת על הלכות תומעת מת, תומעת אוהל. בית שמאי אומרים, רוב העצמות מן העצמים, בין משניים, בין משלושה. נחלקו כאן החולקים על כמה עצמות מן המת מתמאים באוהל. אז אומרים בית שמאי, רוב העצמות, כלומר רוב הקו של עצמות, אבל ממספר עצמות, מן העצמים, צריך שיש שם כמה עצמות, לא רק אחת, צריך שזה יהיה רוב הקו, ואפילו אם זה משניים או שלושה, גם אם זה משניים או שלושה מתים, העיקר שיהיו שם יותר מעצם אחת ויהיה רוב הקו, זה מתמא באוהל. ובית הלל אומרים, רוב העצמות מן הגבייה, מרוב הבניין או מרוב המניין. כלומר, בית הלל אומרים, צריך שהרוב העצמות, אמנם נכון, צריך רוב, אבל צריך שזה יהיה מגבייה אחת, שהרוב יהיה ממת אחד. מרוב הבניין או מרוב המניין. בניין ומניין זה ביטוי, רוב הבניין זה העצמות שנותנים לאדם להיות עומד, להיות זקוף, זה היריחיים והמותניים. ורוב המניין זה, יש לנו רמח עצמות בגוף, אז 125 מתוכם זה רוב המניין. אבל מרוב המניין הכוונה צריך שיהיה מתוך מספר העצמות בגוף, צריך שיהיה איזושהי כמות, מרוב המניין הכוונה חלק מרוב המניין, וגם הם מודים שזה שתי עצמות. כלומר ההבדל היחיד בין מת הלל לבית שמאי זה שבית הלל אומרים שהכל צריך להיות ממת אחד. רוב הקו של עצמות ממת אחד מתאמים באוהל. שמאי אומר אפילו מעצם אחת, אפילו אם זה עצם אחת גדולה שהיא בעצמה רוב הקו, אז היא מתאמת באוהל. משנחת. משנחת מדברת על התנהגות עם תרומה. קרשיני תרומה. מה זה קרשיני תרומה? קרשינים זה מאכל בהמה שראוי בדוחק למאכל אדם. ולכן מצד אחד צריך להפריש ממנו תרומה, מצד שני לא צריך כל כך להקפיד על טהרתה של התרומה. אז קרשיני תרומה, בית שמאי אומרים, שורים ושפים בטהרה ומאכילים בטומאה. כדי לא לזלזל בתרומה, אל תטמא אותה ממש בידיים, אז אתה שורה אותה, כאשר אתה שופך אותה, כאשר אתה שם אותה במים כדי לרקח אותה, כשהבהמה תוכל לאכול, וגם כאשר אתה שף אותה, כאשר אתה ממולל אותה כדי להסיר את הקליפה, תעשה את זה בידיים טהורות, בטהרה, כדי להתרגל, להתנהג נכון עם תרומה. אבל כשאתה כבר מאכיל את זה לבהמה, אתה יכול כבר לעשות את זה בטומאה, אתה יכול לטמא את זה כבר. למה? כי שם זה ממש נרקר שזה מאכל בהמה, וכבר אין חשש שאתה תתבלבל ותעשה את זה עם תרומה שהיא מאכל אדם. בית הלל אומרים שורין בטהרה ושפין ומאכילים בטומאה. בית הלל מקלים ואומרים רק לשרות צריך בטהרה, אבל כבר משלב השיפה, שזה הקילוף הקליפה, כבר אז זה ברור שזה למאכל בהמה, ולכן גם שפים וגם מאכילים בטומאה. שמאי אומר יאכלו צריד. שמאי אומר מה פתאום, אתה לא מטמא את זה בכלל, אתה נותן את זה לבהמות שלך צריד, כלומר יבש, שאם לא נגע בזה מים זה לא הוכשר לקבל טומאה, וככה אתה נותן את זה לבהמה. רבי עקיבא אומר כל מעשה הם בטומאה, אומר רבי עקיבא בכלל בגלל שזה מאכל בהמה תכלס, הכל אפשר לעשות בטומאה. משנה ת' על הלכות מעשר שני. הפורט סלע ממאות מעשר שני, בית שמאי אומרים בכל הסלע מאות, ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מאות. אז הבן אדם שלנו יש לו מאות מעשר שני, והוא רוצה, כתוב כאן פורט אבל הכוונה מצרף, הוא רוצה לצרף אותם לסלע כדי שיוכל לעלות לירושלים עם מטבע אחד ולא עם הרבה הרבה מטבעות קטנים. אז בית שמאי אומרים בכל הסלע מאות, כלומר תיקח את כל המאות, אתה יכול להפוך אותם לסלע, אין שום בעיה. בית הלל אומרים לא, בשקל כסף ובשקל מאות, אתה צריך, שקל זה חצי סלע, שקל כסף, אבל בשקל השני אתה צריך להשאיר את זה מאות. למה? כי כדי שכשאתה תגיע לירושלים אתה תוכל מיד להשתמש במעות, ואם אתה תבוא עם סלע שלם ותצטרך לפרוט את זה למעות, אז החלפן עלול לקחת ממך תעריף יותר גבוה, עמלה יותר גבוהה, כי אתה בבת אחת מבקש הרבה הרבה מטבעות. כאן רק על חצי אתה מבקש, יש לך כבר מעות זמינות, ואז לא יקרה מצב שהמעשר שני מפסיד בגלל החלפנות הזאת. רבי מאיר אומר, אין מחללים כסף ופירות על הכסף, וחכמים מתירים. זה נספח, אם יש לך כסף ופירות, אתה יכול לחלל אותם, נגיד יש לך חצי סלע, כן, שקל כסף, ועוד פירות ששווים שקל, אתה יכול לחלל אותם ביחד על, אתה לא יכול לחלל אותם ביחד על סלע. בגלל שלא פודים כסף של מעשר שני, רק פירות. החכמים מתירים. משנה י' עוד על מעשר שני. הפורט סלע של מעשר שני בירושלים. כלומר, עכשיו מדובר על אדם שעשה סלע איפה שהוא גר, הגיע לירושלים עם הסלע, עכשיו הוא פורט את זה למעות. בית שמה אומרים, בכל הסלע מעות, אין בעיה, תיקח בכל הסלע מעות ותקנה. ותילל אומרים, בשקל כסף ובשקל מעות. אחד, כלומר, תשמור חצי מזה עדיין בתור כסף. ולמה? שמה לא תספיק להשתמש בכל המעות, מעות עשויות מנחושת, וזה מתקלקל, ועד הרגל הבא, התקלקלו לך מטבעות מנחושת, אתה מפסיד ככה את ההקדש, אז תשמור חלק בתור כסף, כסף לא מתקלקל. הדנים לפני חכמים אומרים, בשלושה דינרים כסף ובדינר מעות. ארבעה דינרים שווים סלע, אז תיקח שלושה דינרים כסף ורק בדינר אחד, כלומר רק ברבע מזה תיקח מעות. הדנים לפני חכמים זה בן עזאי, בן זומא, חנן המצרי וחנניה בן חכינאי. רבי עקיבא אומר, בשלושה דינרים כסף ורביעית כסף ברביעית מעות, כלומר לא רבע מזה מעות, אלא 1 חלקי 16 מעות. רבע מהדינר האחרון רק מותר לך לעשות מעות. אבל את שאר השלושת רבעי של הדינר האחרון אתה צריך להחליף לכסף. רבי טרפון אומר, 4 אספרי כסף. מה זה אספר? יש 5 אספרים בדינר. אז כלומר, אתה מקבל 3 דינרים, ואת הדינר האחרון אתה מחליף ל5 אספרים ורק אספר אחד, גם אספרים זה כסף, ורק אספר אחד אתה הופך למעות, כלומר 1 חלקי 20 מהסלע אתה יכול לעשות מעות. שמאי אומר, יניחנה בחנות ויוכל כנגדה. שמאי בכלל חושש למשהו אחר, הוא חושש שאתה תחליף את זה למטבעות ואתה עלול להתחיל להשתמש בזה בטעות, ולכן תניח את זה בחנות ואצל החנווני ותקנה אוכל כנגד זה וככה תוכל וככה אתה לא תבוא להשתמש בכסף הזה בטעות. משנה י' א' הלכות כלים תומעת מדרס. כיסא של קלה שנטלו חיפויו. בית שמיים מתאמים ובית הלל מתארים. כיסא של קלה זה כיסא קלה, כשמו כן הוא כיסא מכובד שנותנים לקלה לשבת עליו. וניטל חיפויו, כן, הריפוד של זה ירד, זה כבר לא ראוי להיות כיסא קלה. השאלה היא, האם זה בגלל זה לא תמה? עכשיו, אנחנו מדברים כאן על תומה שנקראת תומת מדרס. מה זה תומת מדרס? ההלכה היא שיש מספר אנשים, למשל, זב, זבה, נידה, מצורע, שהם מתמאים תומת מדרס. זה אומר שאנחנו יודעים שכאשר תמה נוגע במשהו, הוא הופך את המשהו לדרגה אחת פחותה מהתומה שלו. נגיד, זב הוא אב התומה, הוא נגע בכלי, הוא הפך את הכלי לראשון לתומה. אבל אם הוא ישב על משהו שראוי לישיבה, זה נקרא תומת מדרס, או עמד על משהו שראוי לעמידה, נשען, רחב, ישב, אז, או שכב, אז ההלכה היא שאת הדבר הזה נהיה תמה כמוהו. נגיד הכיסא הזה הופך להיות תמה, אב התומה כמוהו, ומי שיגע באב התומה הזה יהפך להיות ראשון לתומה. כלומר זה כאילו נהיה קופי של הזב. אז כיסא אמור להיות תמה תומת מדרס, אבל אם ניטל חיפויו, בית שמה אומרים כן, זה עדיין תמה, בית הלל אומרים זה כבר לא ראוי להיות כיסא קלה, ולכן זה כבר לא מתמה תומת מדרס. תומת מגע כן, הזב, אם הוא ייגע בזה, זה יהיה ראשון לתומה, זה לא יהיה כבר אב התומה. שמאי אומר, אף מלבן של כיסא תמה. שמאי הוא עוד פעם נחלק פה על תלמידיו, והוא אומר שמלבן של כיסא הכוונה, מסגרת ורגליים, אפילו בלי שום ריפוד, לא ריפוד של קלה, אפילו בלי שום ריפוד, בלי שום חלק שיושבים עליו, רק יש את המסגרת של הכיסא, זה כבר תמי מדרס. כיסא שקבעו בעריבה. מקרה קצת מוזר, אדם לקח כיסא וחיבר אותו לתוך קערה גדולה שבה לשים בצק. למה הוא שם שם כיסא? אינני יודע. לתלות שם גושי בצק. אז הכיסא הזה הוא היה פעם משהו שהוא תמי מדרס, ועכשיו מה? בית שמה אומרים, בית שמה מתאמים, כן זה עדיין תמי מדרס, ובית תילן מתארים, למה? הכיסא עכשיו בטל כלפי העריבה. העריבה, הקערה הזאת, היא לא יכולה להתאמת תומת מדרס, כי היא לא ראויה לישיבה. ולכן גם הכיסא, כי אני אומר שהוא בטל כלפי העריבה. שמאי אומר, אף העשוי בה. שמאי אומר, לא רק כיסא שהיה פעם כיסא שלכולי אלמה, תמי מדרס שהתקנת אותו בעריבה עדיין תמי מדרס, אלא אפילו כיסא שמראש אתה תכננת לתקוע אותו בעריבה, גם הוא תמי מדרס. עכשיו אנחנו עוברים לרשימה של משניות, שזה דברים שבהם חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמי. משנה י' ב', אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמי. האישה שבאה ממדינת הים ואמרה, מת בעלי, תנסה, מת בעלי, תתייבם. ובית הלל אומרים, לא שמענו, אלא בבא מן הקציר בלבד. יש לנו הלכה, מה שנקרא תקנת עגונות, שזה שבשביל להתיר עגונה, כן, מישהי שבעלה מת, מישהי שבעלה נעלם, אז אנחנו אפילו מקבלים עדות קטנה, עדות חלשה, כדי להתיר אותה. למשל, האישה בעצמה באה ממדינת הים ואומרת, מת בעלי, אנחנו יודעים שהיא הייתה אשת איש, ועכשיו אומרת, מת בעלי, תנסה, מת בעלי, תתייבם. למה אנחנו, תתייבם זה אם בעלה מת בלי בנים, היא צריכה להתייבם לאח של בעלה. ולמה? כי אנחנו מבינים שהיא מבינה את חומרת העניין. אם היא משקרת, בני הממזרים, היא לא מקבלת כתובה, אנחנו מבינים שהיא יודעת את סדר גודל של מה שהיא אומרת, אנחנו סומכים על העדות שלה. בית הלל אומרים, לא שמענו אלא בבא מן הקציר בלבד. בא מן הקציר זה היה אירוע שבו אנשים הלכו לקציר, אחד הוקש מנחש, האישה גם הייתה שם, והיא חזרה ואמרה, כן, בעלי מת. בעלי מת שם. עכשיו היא חוזרת ואומרת, והיא רוצה להתחתן. אז למה בא מן הקציר זה כן? בגלל שבא מן הקציר זה משהו שאנחנו יכולים ללכת ולבדוק, הרי זה קרה ליד העיר, בקציר. אז אמרו, אנחנו מכירים רק כשמדובר שהיא מעידה על משהו שאנחנו יכולים לבדוק, רק אז אנחנו סומכים עליה. אמרו להם בית שמי, אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים, אחת הבאה ממדינת הים, מה זה משנה מאיפה היא באה? אנחנו מקבלים את זה, זה תקנת עגונות. לא דיברו בקציר אלא בהווה, מה שאתם יודעים על הבאה מן הקציר, מה שחכמים אמרו שהם מקשיבים לה, זה לא כי זה היה מן הקציר, אלא הם אמרו הבאה מן הקציר כי זה מה שקרה, זה היה כן, מעשה שהיה, כך היה. אבל באמת הם התכוונו שמכל מקום שהיא באה, אנחנו מאמינים לה. חזרו בית הלל להורות כבית שמי. בית שמאי אומרים, תנסה ותיטול כתובתה, ובית הלל אומרים, תנסה ולא תיטול כתובתה. כן, בית הלל אומרים, בית שמאי אומרים, אותה אישה שאנחנו מאמינים לה שבעלה מת, היא תנסה, היא גם תיטול את כתובתה, כלומר, העדות שלה היא טובה גם לעדות ממון. הכתובה יכולה להוציא את זה מהיורשים. בית הלל אומרים, לא, היא לא יכולה להוציא את הכתובה, היא יכולה להתחתן, הבנו, אבל לא ליטול כתובתה. העדות שלה טובה לנישואין שלה, לא טובה להוציא ממון. אמרו להם, בית שמאי, היתרתם את הערווה החמורה, לא תתירו את הממון הקל? אמרו להם בית הלל, מצינו שאין האחים נכנסים לנחלה על פיה. מה זאת אומרת, גם אתם הרי מודים לנו שלא בכל דבר של ממון אנחנו מאמינים לה. הרי הבנים של אותו מת לא יכולים עכשיו להיכנס לתוך הנחלה. הם צריכים להמתין לעדות יותר טובה, לעדים שיעידו שהוא מת, כדי שהם יכולים פתאום לרש את אביהם. אז הנה, אז למה את כתובתה היא יכולה? אמרו להם בית שמאי, והלא מספר כתובתה נלמוד, שהוא כותב לה שאם תנסי לאחר תתלי מה שכתוב לך. חזרו בית הלל להודות כדברי בית שמאי. אומרים בית שמאי, אתם צודקים, אנחנו לא חושבים שהעדות שלה היא טובה לעדות ממון באופן כללי. אבל במקרה של כתובתה כן, כי בעלה בכתובה כותב לה במפורש שאם היא תנסה לאחר, היא תקבל את כתובתה. ואם הותר לה להינסה לאחר, אז יחד עם זה הותר לה לקחת את כתובתה. כי בעלה מראש הצמיד את כתובתה לנישואין לאחר. משנה י' ג', מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. כלומר, נגיד הוא העבד של שני שותפים, עבד כנעני, אחד שחרר אותו, אז הוא עובד את רבו יום אחד, את עצמו יום אחד, כלומר הוא עושה הסכם עם רבו שנשאר לו ועובד חצי חצי. דברי בית הלל, אמרו להם בית שמי, תיקנתם את רבו, את עצמו לא תיקנתם. הוא עדיין תקוע, למה? ליסה שפחה אינו יכול, בת חורין אינו יכול. הוא לא יכול ליסה שפחה שזה מותר רק לעבד כנעני כי הוא חצי בן חורין. הוא לא יכול לישא בת חורין שזה מותר רק לבן חורין כי הוא חצי עבד כנעני. ליבטל, לא התחתן, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה שנאמר לו תוהו ברעה לשבת יצרה. אדם שהוא נמצא בעולם ולא יכול להתחתן אז הוא תוהו. אלא מפני תיקון העולם קופים את רבו ועושה אותו בן חורין, הרב שנשאר עושה אותו בן, משחרר אותו, וכותב שטר על חצי דמיו, חזרו בתילה להורות כדברי בית שמי. אותו עבד כותב שטר חוב לאדון ששחרר אותו, האדון השני, על חצי דמיו, כן, שהוא חייב לו את דמי חצי דמיו, ואז ממשיך לעבוד את עצמו ומחזיר לו את זה במשך השנים, את החוב. חזרו בתילה להורות כדברי בית שמי. משנה י' ד'. כלי חרס מציל את הכל, כדברי בית הלל, ובית שמאי אומרים, אינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס. אז יש הלכה שכלי חרס בתוך חדר עם מת, אז בעיקרון כל הכלים והאוכלים שם טמאים, אבל יש הלכה מיוחדת שכלי חרס, אם הוא סגור עם צמיד פתיל, כלומר יש לו מכסה שצמוד ומעודק, אז הוא מציל, לא רק שהוא לא נטמא, כי הוא יכול להיטמא רק אם טומאה נכנסת פנימה, כיוון שהוא הטומאה, הטומאה לא נכנסת פנימה, ולא רק שהכלי עצמו לא טמא, גם כל מה שבפנים לא טמא. וזה מציל על הכל, כדברי בית הלל, גם אם יש בפנים כלי מתכת, נגיד, על אוכל ועל כלים. ובית שמאי אומרים, אינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס. כלומר, זה יכול להציל רק אוכלים ומשקים וכלי חרס אחר שנמצא בתוכו, אבל כלי מתכת שנמצא בתוכו לא ניצול. אמרו להם בית הלל, מפני מה? מה זאת אומרת? אם זה מציל, זה מציל. אמרו להם בית שמאי, מפני שהוא טמא על גב עם הארץ ואין כלי טמא חוצץ. אומר לא, בכל מקרה הכלי מתכת הזה הוא טמא, מדובר כאן על כלי של עם הארץ, כי עם הארץ לא מקפיד על הטומאה והטהרה, והוא כבר מראש טמא את הכלי מתכת האלה. אז למה שהם יהיו עכשיו פתאום מוצלים מהטומאים? גם ממילא טמאים, לכן אנחנו אומרים שכלי חרס לא מציל אותם. אמרו להם בית הלל, והלא תיארתם אוכלים ומשקים שבתוכו. אנחנו לא מבינים, אתם טוענים שבעצם עם הארץ הוא מטמא את כל מה שיש לו? אז מה פתאום כלי חרס מציל אוכלים ומשקים שבתוכו? גם האוכלים ומשקים כבר טמאים בגלל העם הארץ הזה. אמרו להם בית שמאי, כשתיארנו אוכלים ומשקים שבתוכו, לעצמו תיארנו. אבל כשתיארת את הכלי, תיארת לך ולא. כלומר, אוכלים ומשקים הם טמאים לאותו עם הארץ. עכשיו, עם הארץ לא כך מקפיד על טומאה וטהרה, הוא בעצמו יאכל את זה. ובסדר, זה מתאים לרמת ההקפדה של עם הארץ. אז האוכלים ומשקים שלו הם לא טמאים טמאמת. נכון? אז הוא יאכל אותם. למה? כי אתה, החבר, המקפיד, אתה יודע להקפיד לו לאכול אוכל של עם הארץ. אבל אם אנחנו נתאר גם את הכלים שלו, למשל כלי מתכת שלו, אתה החבר, המקפיד, אתה כן עלול לבוא ולשאול ממנו כלים. ואז אתה עלול לקחת ממנו כלי טמא. אבל כשתיארת את הכלי, תיארת לך ולא, הרי גם אתה לפעמים משתמש בכלים שלו. לכן אנחנו רוצים שתדע שכלי מתכת שלו, גם אם היו בתוך כלי חרס עם צמיד פתיל, הם טמאים. כדי שאתה לא תבוא להיכשל בהם אחרי כמה זמן. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. עד כאן.